יום חמישי, 17 בתמוז, היום צום, 17 בתמוז, צום החמישי, יהיה לבית ישראל, לששון ולשמחה. וכאן זה קשת, שידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יש לנו שיעור בפרשת השבוע מהרב אמנון בזק, ואחריו הפינה בהלכה יומית של הרב רימון.
שלום לכולכם. החלק השני בפרשתנו עוסק בקורבנות הציבור במשך השנה. התיאור פותח בקורבן התמיד שבכל יום, ממשיך בקורבן המיוחד בשבת, ואחר כך עובר לראש חודש ולקורבנות המועדים לפי סדר השנה, מפסח דרך שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמיני עצרת. מה שאני רוצה לעסוק בעיקר בשיעור הוא דווקא בקורבנות הפחות מיוחדים, קורבנות השבת וראש החודש, ולנסות לעמוד על האופי המיוחד שיש לקורבנות אלו בניגוד לקורבנות המוסף האחרים. ההבדל בין קורבן שבת לבין שאר המועדים הוא ברור ובולט לעין. התוספת בשבת מתבטאת רק בהוספת שני כבשים לעולה, בנוסף על שני הכבשים שמקריבים בכל יום כעולת התמיד. לעומת זאת, בשאר המועדים, כולל ראש חודש, קורבן העולה נרחב הרבה יותר, והוא כולל 7 כבשים בדרך כלל, בסוכות 14, איל אחד בסוכות 2, פר אחד בראש שנה ויום כיפור ובשמיני עצרת, או 2 בראש חודש, פסח ושבועות, וחוץ מזה גם שעיר עזים אחד לחטאת. מה הסיבה לכך ששבת הקורבנות הם ברמה הרבה יותר קטנה, בסך הכל 2 כבשים לעולה? את התשובה לשאלה הזאת אנחנו מוצאים בפרשה שקשורה באופן ישיר לפרשה שלנו, והכוונה לפרשת המועדות בויקרא כ"ג. פרשת המועדות בפרשת אמור מזכירה את מועדי השם לפי סדר מקביל לפרשה שלנו. שבת, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת. באמת בכל אחת מהמועדים בפרשת אמור מוזכר והקרבתם אישה להשם, ובדרך כלל לא נאמר מה אותו אישה שיש להקריב, וזה בדיוק הפרשה שלנו. כלומר, פרשת פנחס באה לענות על השאלה מהו אותו אישה שפרשת אמור אומרת שמקריבים אותו באותם חגים. פרשת המועדות בויקרא כ"ג באמת מבארת לנו גם את ההבדל העקרוני שיש בין שבת לבין שאר המועדות. בויקרא כ"ג פותח בכותרת, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ומועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. ואז אחרי הכותרת הזאת מובאים הפסוקים על השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי שבתון שבת, 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 שבת שבתון, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו וכו'. אבל אז פתאום, לאחר שכבר הייתה כותרת כללית, שוב חוזרת התורה ואומרת, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, ואז מתחילה לפרט את המועדים מפסח ואילך. מדוע יש צורך בכותרת כפולה ויקרא כ"ג? התשובה הפשוטה שמשתמעת מדברי הרמב"ן שם היא שבאמת השבת שייכת לכותרת הכללית של מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. השבת מוגדרת מקרא קודש, ויש בדין שבת שבתון וכו'. אבל הכותרת השנייה מוסיפה מילה אחת שאיננה מופיעה בכותרת הראשונה, אלה מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. שבת איננה מוגדרת כמועד. הראיה לכך ששבת איננה מוגדרת כמועד היא פשוטה. בסיום אותו פרק בויקרא כ"ג, בפסוק ל"ז, נאמר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה להשם עולה ומנחה זבח ונסכין דבר יום ביומו, מלבד שבתות השם ומלבד מתנותיכם. משמע בצורה ברורה, שהשבת איננה חלק ממועדי השם. יתרה מזאת, בויקרא כ"ג, וכאן אנחנו כבר מגיעים לעניין שלנו, אנחנו מוצאים, כפי שאמרנו, בכל המועדות את הביטוי, והקרבתם אישה להשם. בשבת אנחנו לא מוצאים את הביטוי הזה. בשבת לא נאמר והקרבתם אישה להשם. אנחנו יכולים אם כן להגיע למסקנה שבמועדי השם מקריבים אישה להשם. השבת שאיננה מועדי השם אין בה גם אישה להשם. שבת, מדוע שבת איננה מועד? הדבר ברור. השבת איננה חלה בזמן. המשמעות של המילה מועד היא זמן. כל המועדים חלים בזמן מיוחד שיש לו תאריך בלוח השנה. התאריך הזה נוגע לכל מיני היבטים, לצד החקלאי בשלושת הרגלים, לצד ההיסטורי שמודגש בפסח ובסוכות, או לצד של ראש השנה ויום הכיפורים. בכל אופן, כל הדבר שקשור בתאריך, אז עם ישראל מצטווה לקרוא אותם במועדם, ישראל מקדשים את הזמנים. דווקא כשיש חגים מיוחדים שיש להם תאריך מיוחד פעם בשנה, זה יוצר חגיגיות מיוחדת שמגדירה את האירוע, את היום המיוחד בתור מועד, וממילא גם יש לו קורבן מיוחד שמובא בפרשה שלנו. שבת אין לה תאריך. השבת, כפי שחזל אומרים, קביעה וקיימה מששת ימי בראשית, היא חוזרת על עצמה מדי שבעה ימים בלי שום קשר לאיזשהו תאריך. השבת היא אם כן זכר למעשה בראשית, והיא מבטאת את בעלותו המוחלטת של הקדוש ברוך הוא על העולם שנברא בשבעה ימים. איננה, אין היא קשורה לאירועים ולתאריכים ולשום דבר מיוחד. ממילא, הקורבן המיוחד שאנחנו מוצאים בשבת, שני כבשים בני שנה תמימים, הוא באמת לא קורבן רגיל שבמושגים של פרשת אמור מוגדר אישה להשם. הקורבן הזה יש לו אופי די דומה לקורבן התמיד. מה בעצם מקריבים בקורבן התמיד? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה מקריבים בשבת? ביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מלכה ועולה בשם ונזקו, עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה. זה הכל תוספת. אם בכל יום מקריבים שני כבשים, כבש אחד בוקר, כבש אחד בין הארבעים, בשבת מוסיפים עוד שני כבשים. בסך הכל אין כאן תוספת מיוחדת. הקורבן התמיד הוא באופיו קורבן שגרתי, קורבן קבוע, שמקריבים אותו מדי יום. והמימד המיוחד שיש בשבת הוא בעצם תוספת שאיננה שונה באופן מהותי. כלומר, יש לנו קורבנות שמקריבים אותם מדי יום, ויש לנו קורבנות שמקריבים אותם עולת שבת בשבתו. כלומר, עולה שמאפיינת את המחזוריות, את השגרתיות, את הקביעות, את השבת בשבתו, זה מה שמאפיין את השבת, את הקורבן הזה, ולכן הוא לא קורבן חריג בצורה משמעותית מקורבנות הרגילים שבכל יום ויום. אפשר לראות את הדבר המיוחד שמאפיין את השבת בנקודה נוספת בפרשה שלנו. השבת, כפי שכבר אמרנו, היא קביעה וקיימה על ידי הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית. יתר המועדים קשורים למעמדם של בני ישראל, לאירועים שקרו וקורים ומתרחשים ביחס לבני ישראל, וכפי שגם חז"ל עמדו על כך, הם נקבעים על ידי עם ישראל, ולכן אנחנו אומרים בשבת, במועדים, מקדש ישראל והזמנים, בניגוד לשבת שאנחנו אומרים מקדש השבת, מפני שישראל מקדשים את הזמנים. אבל ההבדל הזה בא לידי ביטוי מאוד מעניין גם בפרשה שלנו, בגלל שלגבי המועדים נזכרת לשון של שייכות לבני ישראל, ובראשי חודשכם, בשבועותיכם, במועדיכם, וגם הביטוי מקרא קודש יהיה לכם. כל הביטויים הללו אינם מופיעים ביחס לשבת. בשבת אין שום זיקה של לבני ישראל דווקא. לא נאמר מקרא קודש יהיה לכם, לא נאמר שבתותיכם או משהו מהסוג הזה. בפרשה שלנו, ביום השבת זה משהו בפני עצמו. זה בעצם יותר שייך לקדוש ברוך הוא מבחינה מסוימת מאשר לעם ישראל. ועל כן, קודם כל יש לבודד את קורבן השבת מיתר הקורבנות, ולהצביע על כך שלמרות שאנחנו קוראים לקורבן הזה כמובן קורבן מוסף, יחד עם זאת, הקורבן הזה איננו קורבן דומה ליתר קורבנות החגים, הוא קורבן הרבה יותר דומה לקורבן התמיד, הוא בעצם הכפלה של קורבן התמיד, בגלל שלא מדובר בקורבן של כל יום, אלא בקורבן של כל שבוע. אבל פרט לכך, האופי של שגרתיות, של תמידות, של התמדה, של קביעות, זה משותף לקורבן השבת ולקורבן התמיד. כעת נוכל באמת לעבור וללמוד על קורבן המיוחד שיש בראש חודש. בראש חודש באמת הדבר הוא מפתיע. מכל המועדים שנזכרים אצלנו בפרשה, ראש חודש הוא היחיד שלא נזכר בכלל בפרשת אמור בויקרא כף ג'. זה שהוא לא מוזכר בויקרא כף ג' זה מאוד מובן, בגלל שבויקרא כף ג' נאמר בצורה מפורשת שמה שהקורבנות שעליהם מדברים הם קורבנות כלומר המועדים שבהם עוסקת הפרשה זה מועדים שהם בהגדרה מקראי קודש, כן, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. אחד הדברים שמאפיינים מקראי קודש זה הביטוי שמופיע בכל אחד מקראי קודש, זה שבת שבתון. ראש חודש הוא לא שבת שבתון, הוא לא מקרא קודש, ולכן באופן טבעי הוא לא מופיע בויקרא כף ג'. הדבר אם כן שצריך להסביר זה מה הופך את ראש חודש להיות יום כל כך חשוב שהוא כן מופיע בפרשה שלנו בין השבת לבין יתר המועדים האחרים. ונוסיף כמובן את הנקודה המרכזית, בניגוד לקורבנות המוסף של שבת שהן כפי שראינו מקודם בסך הכל קורבן לא מרשים באופן מיוחד ופחות או יותר דומה לקורבן התמיד, הרי שקורבן ראש חודש הוא קורבן כמו יתר המועדים, מקריבים בו שני פרים ועיל אחד וכבשים בני שנה שבעה. קורבנות של ראש חודש זהים לחלוטין לקורבנות של חג פסח וחג השבועות, אין שום הבדל בין מה שמקריבים בראש חודש לבין פסח ושבועות. מה הפך את ראש חודש להיות יום כזה משמעותי שבפרשת פנחס הוא ממש שווה ערך לפסח ולשבועות, ואילו בפרשת ויקרא הוא בכלל לא מוזכר? מה כאן שדרג את ראש חודש למעמד מקביל של מועדים, דבר שלא ניתן לו בכלל בפרשת המועדות בויקרא כף ג'. תשובה מאוד מעניינת, מפתיעה ומקורית, מובאת בדברי אבן עזרא, שמביא בשם רבי משה הכהן את הפירוש הבא. אני אצטט, ובראשי חודשכם, אמר רבי משה הכהן הספרדי נוחו עדן, שפירושו חודש ניסן, כי כן כתוב ראשון הוא לכם, ואחר כן אמר זאת עולת חודש בחודשו, שיעשו כן בכל חודש, על כן הוסיף לחודשי השנה. אומר בן עזרא, בעצם בראשי חודשכם הכוונה הייתה לראש חודש ניסן בלבד, במקור, בתפיסה הבסיסית, הראש חודש המיוחד הוא ראש חודש ניסן, שעליו כבר אמרה התורה בשמות פרק י"ב, החודש הזה לכם, ראש חודשים הוא לכם וכולי, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כלומר שזה באמת אירוע חגיגי. א' בניסן הוא יום חגיגי מהרבה בחינות, קשור גם לשמונת ימי המילואים ולנשיאים וכדומה. א' בניסן הוא באמת אירוע מיוחד ויום בעל משמעות מיוחדת. יתר קורבנות הראש החודשים, כלומר רבי משה הכהן איננו טוען שרק בראש חודש ניסן מקריבים את הקורבנות המוסף הללו, אבל הם בעצם נספחים, או למעשה הייתי קורא לזה שחזורים של ראש חודש ניסן. ראש חודש המקורי הוא ראש חודש ניסן, ובכל חודש אנחנו מציינים את יום החודש לראש חודש ניסן, כפי שבכל שנה אנחנו מציינים את יום השנה. אז במחזוריות של חודשים כל ראש חודש הוא בעצם ציון סגירת מעגל מהראש החודש הראשון של השנה, שהוא היום החגיגי ביותר. אני חושב שמבחינת פשוטי המקראות קשה להגיע למסקנה הזאת, למרות היופי שבה, אבל אף על פי כן כן להשתמש בדברים של רבי משה הכהן כדי לבאר מה מיוחד בראש חודש. ראש חודש הוא אכן יום שאיננו מציין אירוע היסטורי מיוחד, ולכן הוא לא מקרא קודש, והוא לא שבת שבתון, והוא לא מופיע בויקרא כף ג'. אבל אף על פי כן, יש לראש חודש משמעות מצד החודש הזה לכם ראש חודשים הוא, לא מצד היותו של ראש חודש ניסן דווקא החריג, אלא מצד עצם קיומה של מערכת קלנדרית שכל קיומה מותנה בקיומם של חודשים שמוגדרים על פי תחילתם במולד הלבנה. אם אין ראש חודש, אין גם סוכות, אין גם פסח, אין גם שבועות, אולי על פי פשוטו של מקרא אפשר היה לחלק, אבל כל המשמעות של החגים בחג בפרשת פנחס, כל כולם הם בתאריכים, וזו ההדגשה על כל אחד מן המועדים הללו. בחודש הראשון ב-14 יום לחודש פסח להשם, וב-15 יום חג שבעת המצות יאחל, בחודש השביעי ב-1 לחודש זה ראש השנה, ב-10 לחודש השביעי מקרא קודש ילחם יום כיפור, ב-15 לחודש השביעי זה חג סוכות, ואחר כך ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום השביעי, ביום השמיני. כלומר, כל החגים מושתתים על כך שיש בכלל מושג כזה של ראש חודש, ואם אין ראש חודש אין שום חג אחר. ממילא ניתן לומר שקורבנות המוסף של ראש חודש הם אכן קורבנות שיש בהם הגדרת ייחודו של היום כיום שנותן את המשמעות לתאריך תחילת החודש, מולד הלבנה, היכולת להתחיל בכלל שלב מחודש מסוים היא זאת שנותנת את היכולת לקבוע תאריך ועל פיו גם לקבוע מועדים. בסופו של דבר יוצא שראש חודש נמצא לא במקרה בין ימי החול והשבת מצד אחד ובין המועדים מצד שני, מפני שמצד אחד מבחינת היותו תלוי בזמן ועומד על ציר הזמן הוא דומה ליתר המועדים, ומיתר המועדים יש לו גם כיתר המועדים יש לו גם קורבנות זהים למועדים אחרים כגון פסח ושבועות. מצד שני, ראש חודש כן מציין שגרתיות מסוימת שקשורה לאותה שגרתיות שדיברנו עליה ביחס לקורבן התמיד וביחס לקורבנות השבת, וגם לנקודה הזאת יש היבט מילולי בפרשה שלנו, מפני שאם על קורבן התמיד נאמר את הכבש האחד תעשה הבוקר ואת הכבש השני תעשה בן ארבעים, אם על קורבן השבת נאמר עולת שבת בשבתו, גם ביחס לראש חודש נאמר זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. כלומר שראש חודש יש לו פן כפול, יש לו פן של ביטוי של שגרתיות שיש אותה בקורבנות התמיד, קורבנות מוסף השבת וגם אם כן בראש חודש, ויש בו פן של חשיבות התאריך והחוסר היכולת לקיים בכלל מערכת קלנדרית בלעדיו, וזה משתף אותו עם המועדים האחרים שבאים אחריו בהמשך הפרשה. הדמיון שבין ראש חודש לבין אירועים אחרים, מועדים ושבתות, בא לידי ביטוי בהקשרים שונים בתנ"ך, ומהם אנחנו לומדים שבאמת ראש חודש היה בתקופת המקרא במעמד הרבה יותר משמעותי מכפי שהוא נמצא היום. אנחנו יודעים שלמשל שראש חודש היה יום של סעודה מיוחדת. מאותו סיפור מפורסם מההפטרה שאנחנו קוראים אותה שבתות שהם ערב ראש חודש, על סעודת ראש החודש של דוד ויונתן בבית שאול. אנחנו יודעים שהייתה כאן סעודה גדולה וחגיגית שהיה מקובל להשתתף בה, כפי שאומר יונתן לדוד, מחר חודש, ומספר לו בפרק כף דברים שגם דוד כמובן יודע עליהם, שבאותה סעודה חגיגית הוא לא יבוא לאותה סעודה, ובאמת שאול מאוד נפגע מהעובדה שדוד לא בא אליו לסעודה. למדנו מפה את עניין הסעודה. בהקשר אחר לחלוטין, אנחנו לומדים מפרשת האישה השונמית ואלישע, שכאשר בנה מת והיא רצה לאלישע, שואל אותה בעלה, מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש ולא שבת. למדנו מכאן שבראש חודש ובשבת, נהגו בעם ללכת לנביא, וכך גם לעתיד לבוא. בסוף ספר ישעיהו נאמר, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר השם. הביטויים הללו, מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, לקוחים מהפרשה שלנו ומהווים באמת ביטוי וציון לכך שהייחוד שיש להם הוא באמת הופך אותם לימים מיוחדים וחגיגיים גם הם. במקומות אחרים אנחנו גם שומעים על הקשר שבין שבת בראש חודש מצד אחד לבין יתר המועדים בראש חודש מצד שני. ואני באמת רוצה לשים לב לנבואת ישעיהו בפרק הראשון. ישעיהו בפרק א' אומר כך: לא תוסיפו הביא מנחת שווא, פטורי תועבה היא לי, חודש ושבת קרום יקרא לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך נלאתי נסו. בפסוק הראשון מצורף ראש החודש עם השבת. חודש ושבת קרום יקרא לא אוכל אבן ועצרה. בפסוק הבא לעומת זאת נאמר, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו עליי לתורך נלאתי נסו. למדנו מכאן שגם בראש חודש נוצרה מציאות של קרום מקרא, כאין מקרא קודש, על אף שבתורה לא נזכר דבר כזה ביחס לראש חודש. קרום מקרא ביחס לראש חודש. אבל דבר נוסף שלמדנו מפה זה שבאמת ביטוי נוסף לכך שראש חודש נמצא בתווך שבין שבת לבין המועדים, והוא שייך לשתי המערכות, חודש ושבת מצד אחד ברמת אותם אירועים שגרתיים שחוזרים על עצמם מדי מחזוריות, ומצד שני חודשכם ומועדכם בתור ימים שיש בהם פן ייחודי באשר הם עומדים על ציר הזמן. ביטוי נוסף לחשיבותו של ראש החודש בתקופת התנ"ך אנחנו מוצאים בנבואת עמוס בפרק ח', שם מוזכרים הרמאים שממתינים לחזור לעסקי הרמאות שלהם בסוף יום המנוחה. שם מסופר על אותם אנשים שמחכים למור מתי יעבור החודש ונשביר השבר והשבת ונפתחה בר, להקטין איפה או להגדיל שקל או לעוות מוזני מרמה. מפסוק הזה משמע שבראש חודש נהג גם איסור מלאכה, ואנשים פשוט לא יכלו לחכות, כמו שיש היום אנשים שלא יכולים לחכות למוצאי שבת עד שהם יוכלו לעשן את הסיגריה, אז אותם אנשים לא יכלו לחכות למוצאי שבת עד שהם יחזרו לעסקי פרנסות הרמאות שלהם. מתי יעבור החודש ונשביר השבר, ומתי כבר תעבור השבת ונפתחה בר? אז למדנו מפה שראש חודש נתפס כיום איסור מלאכה לכל דבר, בדיוק כמו השבת. הראיות הללו מוסיפות לכך שבאמת ראש חודש ביסודו נתפס בצורה הרבה יותר משמעותית מכפי שאנחנו רואים אותו היום. הוא היווה יום של מקרא, קרום מקרא, יום של איסור מלאכה, יום של הליכה לנביא, יום של ביטוי מיוחד בקורבנות המוסף שלו, ובאמת בנקודות מסוימות מעמדו של ראש החודש נשחק אחרי החורבן, בגלל שהדבר הבסיסי שלו, קורבנות, נשחק ממנו, ואולי זה תשתש את הדמיון הרב שיש בין ראש החודש לבין שאר המועדים. אני רוצה לסיים את הדיון שלנו במעמדו המיוחד של ראש חודש בפסוקים מאוד מעניינים שאומר יחזקאל לעתיד לבוא, במה עתיד להיות עם ראש חודש. בפרק מ"ו ביחזקאל, פרק שמופיע בעיצומם של תיאור המקדש בספר יחזקאל לעתיד לבוא, נאמר שם כך, פרק מ"ו בתחילתו: כה אמר אדוני אלוהים, שער החצר הפנימית הפונה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח, וישתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחודשים לפני השם. שוב, שני המועדים השגרתיים, שבת וחודש, יהיו הימים היחידים שבהם השער החצר הפנימית יהיה פתוח. בהמשך, מתאר יחזקאל שלעתיד לבוא קורבן ראש חודש יהיה דומה מאוד לקורבן השבת, והעולה אשר יקריב הנשיא להשם ביום השבת שישה כבשים תמימים ועיל תמים, וביום החודש פר בן בקר תמימים וששת כבשים ועיל תמימים יהיו. הן בשבת והן בראש חודש יקריב הנשיא שישה כבשים ועיל אחד, וכל ההבדל בין שבת לבין ראש חודש יסתכם בפר אחד בלבד. בעוד שלגבי השבת מדובר בהרחבה, לגבי ראש חודש מדובר בצמצום, שישה כבשים במקום שבעה, ופר אחד במקום שניים. ניתן אולי לומר שלעתיד לבוא, השבת דווקא בגלל שגרתיותה, תקבל מעמד מיוחד בזה שהיא קורבנות שלה ישולשו. ראש החודש לעומת זאת, יהיה בו צמצום מסוים, אולי בגלל שאותה שגרתיות שיש בו, והיא באה לידי ביטוי בכך שזאת לא מקרא קודש, תצמצם את מספר הקורבנות משבעה לשישה, והדברים עדיין טעונים הסבר, ואין כאן מקום להאריך. בסופו של דבר, למדנו מכאן שלראש חודש יש מעמד מורכב, ונוכל רק לסיים ולומר שגם בזמננו אלה, לראש חודש יש מעמד מורכב. בשולחן ערוך אמנם נפסק שיש לעשות סעודה מיוחדת בראש חודש. נזכר כמובן הדין המוכר שנשים נהגו שלא לעשות מלאכה בראש חודש, דין שלא כל כך שומרים עליו היום. אבל בסופו של דבר, דומה שראוי שראש החודש יקבל מעמד גבוה יותר, למרות שהיום אין לנו את הקורבנות, ולו בלבד מן הסיבה שבקורבנות המוסף של ראש חודש מקבילים בכמותם, בערכם ובחלקיהם לקורבנות המועדים הרגילים. אז גם השבת וגם ראש חודש יש בהם פן שונה מיתר המועדים, אבל בראש החודש יש פן משותף עם השבת, אבל יש פן משותף עם המועדים, שדומה שבזמן הזה איננו מצוין כראוי. כל טוב.
ראינו שעל דבר שמרכיב מזונות ושהכל יש לברך ברכה ראשונה בורא מיני מזונות, אם נהנים מן הקמח. וכאן יש לבאר קצת יותר את הדברים. שולחן ערוך בסימן קוף סמך ח' בסעיף ח' כותב שאם יש רקיקים ממזונות ששמים אותם מתחת למרקחת ואוכלים ביחד, שעל דבר כזה מברכים שהכל נהיה בדברו בלבד, כי הרקיקים נועדו רק כדי לא לתנף, לא ללכלך את הידיים. המשנה ברורה מאיר שיש כמה חלוקות. יש מקרה אחד שבו מדובר על שני דברים שנאפו בנפרד, כמו המקרה שלנו, רקיקים ומרקחת. במקרה כזה, אם אדם לא נהנה בכלל מהרקיקים, והרקיקים הם רק כדי לא ללכלך את הידיים, מברך שהכל בלבד. אם אדם נהנה מהרקיקים, והוא נהנה גם מהמרקחת, ולא מדובר על קצת ריבה כמו ששמים היום, אלא על הרבה מרקחת, אז יברך שתי ברכות, כי שני הדברים עיקר, יברך גם שהכל על המרקחת, גם מורה מיני מזונות, על הרקיקים. מקרה אחר, אומר המשנה ברורה, זה מקרה שבו שני הדברים נאפו ביחד. אם הם נאפו ביחד, אז יש להם שם אחד, ואז יברכו בורא מיני מזונות בתחילה. אם אדם נהנה מהמזונות, ואם לא נהנה, יברך שהכל. אבל בכל מקרה יברך רק ברכה אחת. אם הם נאפו בנפרד, והוא נהנה, יברך שתי ברכות. אם הם נאפו ביחד, גם אם הוא נהנה, יברך רק ברכה אחת, אבל הברכה תהיה בורא מיני מזונות. ואם כך, על כל הדברים שנאפו ביחד, יברכו בורא מיני מזונות בתור ברכה ראשונה. מסתבר שכך יהיה גם על עוגת גבינה שנעשתה אפילו ללא אפייה, אבל היא הפכה להיות ממש יחידה אחת במקרר אחרי כמה שעות, שיברכו עליה בורא מיני מזונות. יש חידוש מעניין שאומר הגרשה זוהרבך המנחת שלמה חלק א' סימן צדיק א', באמת יש דברים פשוטים אבל זה דבר מעניין, שאומנם מברך על עוגת גבינה בורא מיני מזונות, אבל לבסוף אחרי העוגה מברך מעין שלוש, כיוון שהוא לא אוכל כזית בכדי אכילת פרס. לכן אומנם הברכה הראשונה היא בורא מיני מזונות, כי אדם נהנה מן הבצק, מן המזונות, אבל הברכה האחרונה תהיה מעין שלוש. כל הדברים שאמרנו הם כאשר הדברים נאפו ביחד. כאשר הם נאפו בנפרד כמו גלידה בגביה, במקרה כזה מברכים שתי ברכות, גם שהכל וגם בורא מיני מזונות. מסתבר שכך גם בקרמבו, ששם אמנם זה מצופה בשוקולד אחד, אבל מדובר בשני דברים בולטים ברורים, בביסקוויט ובקצף מעליו, ולכן אם אדם נהנה משני הדברים יברך גם מזונות וגם שהכל. אם אדם לא נהנה מהמזונות רק מהשהכל, יברך רק שהכל, אבל אם אדם נהנה משניהם יברך שתי ברכות. במקרה כזה אם אין לו סיבה ממה להתחיל, לא משנה לו ממה להתחיל, יתחיל מהמזונות. אבל אם יש לו עניין להתחיל דווקא מהשהכל, זה יותר נוח לו, ככה הוא לא מתלכלך, אז יכול במקרה כזה להתחיל מהשהכל, כי הדין של הקדימה בברכות נאמר כשאדם מעוניין עכשיו בשניהם. אבל אם אדם מעוניין באחד ולא בשני, יברך רק, יכול לברך תחילה על אותו מין שאותו הוא רוצה. בכל אופן, מה שלמדנו ביחידה הזאת, שדברים שמורבבים מקמח ומדברים אחרים, אם אדם נהנה מהקמח מברך ברכה אחת שבורא מיני מזונות, וברכה אחרונה אם היה בקמח כזית בכדי אכילת פרס יברך מעין שלוש. אבל אם לא היה, ואם זה היה כמו בצק למטה מתחת לעוגת גבינה, הברכה האחרונה תהיה בורא נפשות.
האזנתם לשיעור פרשת השבוע של הרב בזק כאן בשידורי קשת. אנחנו נחזור בשבוע הבא ביום ראשון עוד שיעור במגילת איכה, שיעור השלישי במגילת איכה מהרב מידן. ועד אז כל טוב בברכת התורה מציון, ובתקווה ואמונה ותפילת גאולה שלמה לעם ישראל, ושבת שלום. כאן זה עזרא ביק, וכאן זה שידורי קשת, כל שידורי תורה, השיעורים, שיעורי פודקאסט של ישיבת הר ציון. שבת שלום, ולהשתמע בשבוע הבא.